עם אבי ממרן.
שאין כיתורים. במהדורה המרכזית לקראת יום השואה שיחל הערב, בהמשך גם תוכניות מיוחדות כאן בכל חי ועוד דיווח לגבי הלוז הממלכתי ביום הזה, אבל לא רק, הרבה מאוד אלטרנטיבות גם באמצעות הקורונה ובעקבות הקורונה ליום השואה של לימוד מרחוק עם ניצולי שואה קשישים על ידי אברכים ותנועה מעניינת שהחלה להתפתח היום בעניין הזה, נדבר על כך עוד מעט. גם בהמשך סוגיית המגפה והחזרה ללימודים, ננסה להבין מה הצפי לאחר שחלק מתלמידי החינוך המיוחד יחזרו ללימודים כבר מחר. האם כחול לבן והליכוד קרובים להסכם? לפחות על פי הדיווחים מבית ראש הממשלה, ייתכן והסכם חתימה יהיה עוד הערב, אבל בשל יום השואה ידחו את הטקס הממלכתי סביב החתימה הזו למחר. נתניהו וגנץ ייפגשו בשעה הקרובה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עוד מעט רגע לפני תחילתו של יום השואה. רק נציין שמיד אחרינו תוכנית מיוחדת עם הרב מרדכי נויגרשל ברוח היום הזה. אבל נפתח תחילה עם שר החינוך הרב רפי פרץ. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים. באמת ערב מיוחד, ערב יום השואה, ערב עם הרבה זיכרונות, עם הרבה קושי, עם הרבה חשיבות של הזיכרון, לא לטשטש אותו, לא לטשטש את השואה, וגם לא לטשטש את התקומה, לא לטשטש את הצער ואת הכאב, וגם את הפלא הגדול שקיבלנו במתנה גדולה, ואנחנו עמלים אליה כל הזמן, שנקרא מדינת ישראל.
אכן, באמת כשאנחנו רואים גם את עניין הקורונה, והדבר הזה אפילו מתחיל ליצור אנטישמיות ברחבי העולם, אמירות יוצאות דופן גם בארצות הברית, גם באירופה, ישר ככה, יהודים, הקהילות היהודיות בכל מקום, הם הכתובת לכל מיני קיצונים, והסיפור הזה לא מאחורינו, גם 70 שנה אחרי, הוא עדיין כאן.
נכון, אבי, אתה צודק, וזה מזעזע אותי לשמוע את הדיבורים האלה, אם יש מדינה שתרמה בהיסטוריה הקצרה שלה הכי הרבה ידע טוב רעיונות יפים. לומדים מדינת סטארט-אפ שממציאה כל היום רעיונות טובים, זאת מדינת ישראל. תשאל את האיראנים בתקופה של השח הפרסי, תשאל כל מדינה רחוקה באירופה, בסליחה, באפריקה, מי עזר לה הכי הרבה בהקמת החקלאות, בעזרה בכל תחום שלא יהיה, זאת מדינת ישראל. זה פשוט בושה לדבר ככה.
אכן, בוא נעבור רגע לנושא החינוך. אתה עומד בראש מערכת מורכבת בעיקר בימים אלה, הרבה מאוד מורים ותלמידים שנמצאים בבתיהם, וזה משליך הלאה גם על המשק וגם על הורים שכן צריכים לצאת לעבודה ועל הרבה מאוד דברים. אז בואו נעשה קודם כל סדר. קודם כל נפתח ונאמר באמת תודה בשמם של אלפי הורים לילדי החינוך המיוחד, ששמתם אותם בראש סדר העדיפויות, אבל גם באופן מאוד מאוד חלקי, בלי הסעות, למספר שעות. תשתף אותנו קצת בסדר קבלת ההחלטות בעניין הזה.
אנחנו כמובן רצינו לפתוח הרבה יותר, ולצערי בהגבלה, ואני מכבד את זה מאוד, משרד הבריאות קובע את קצב ההתפתחות. אנחנו ביקשנו כבר להכניס את הגנים בתצורה של רוטציה, וגנים בשישה, שבעה ילדים, שמונה ילדים בגן. יש לנו את היכולות לזה. אבל בסוף מה שהוחלט, שיהיו שניים, שלושה תלמידים מול מורה, מדריך בחינוך המיוחד, ופירושו של דבר, אם אנחנו רוצים להגיע לכל התלמידים בחינוך המיוחד, אנחנו צריכים לפצל את היום לשעתיים, וכדי שהכל יהיה סטרילי, לא יהיה מפגש בין קבוצה אחת לקבוצה השנייה.
וגם לפצל את השבוע לשלושה ימים.
לא, זה לא בשלב, לא בזה. לפצל את השבוע, אם אנחנו נעבור לתוכנית הגנים, אז אנחנו נצטרך לפצל את השבוע. כרגע אין להם כל יום, אבל אנחנו משתדלים שיהיה להם מספר פעמים בשבוע מפגשים. יש לנו גם הרבה מאוד מוקדים אזוריים, מוקדים ברשויות, מוקדים בבתי הספר שאליהם מגיעים, ויש לנו גם לילדים בחינוך המיוחד שזקוקים לטיפול רפואי בבית, אנחנו גם שולחים הביתה את הטיפול הרפואי עם רופאים, הכל על פי הגדרות משרד הבריאות. אז יש מענה שכל יום מתרחב ומתרחב ומתרחב באלפים רבים.
השר פרץ, שמדברים על חזרה אל השגרה של חלק מענפי המשק, נקרא לזה, גם חלק מהחנויות, חלק מהעסקים הפרטיים, במגזר הציבורי, בחלקם חזרו לעבודה,
כן.
והילדים עדיין בבית. כלומר, זה לא חלק מהשיקולים של מקבלי החלטות שמחזירים הורים לעבודה, צריכים גם לוודא ולדאוג מה קורה עם הילדים שלהם במשך כל שעות היום?
אני חושב שכן, הדרך שאנחנו מתמודדים עם זה במשרד החינוך היא, אנחנו נכנס בעומק הסוגיה של הלמידה המקוונת. יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לתקן כדרכה של תוכנית שמתחילה, אבל אנחנו נכנסנו לעומק הקורה. 2,300,000 תלמידים לומדים למידה מקוונת מהגנים ועד האוניברסיטאות, ואני חושב שזה נותן מענה בנתונים דיאבד שיש לנו עכשיו.
אז בוא נדבר רגע על הלמידה המקוונת, כי באמת אולי מצד אחד אני שומע את נימת הסיפוק או סביעות הרצון מהאמירה הזו שלך, אבל מצד שני בינינו ישראל לא הייתה ערוכה לזה. הלמידה המקוונת באה מאוד מאוחר, באה קצת, לא לכל המגזרים, עוד מעט נדבר על המגזר החרדי, אבל גם במגזר הכללי זה לא אמצעים באמת אמיתיים ללמוד. אנחנו שומעים על הרבה מאוד תקלות וכשלים. אתה בטח גם שומע, אתה יודע,
אנחנו חיברנו את השידורים שלנו לכבלים כדי שיהיה לנו עוד פלטפורמות. פתחנו מול סלקום טבעי, מול הוט, זה עוד תוספת של מיליון משקי בית. זה באמת, יש לנו הרבה יכולות לאמצעי קצה, גם טאבלטים, גם מחשבים, גם סמארטפונים, גם המערכות הטלוויזיוניות, ועכשיו אנחנו גם מוסיפים טלפונים סמארטפונים, אבל לא סמארטים אלא את הפשוטים יותר, למגזר החרדי, בכדי שירדו לנהל מה שנקרא זום ברמה טלפונית. אנחנו עובדים על זה בכל הכוח בכדי לתת מענה. אני מדגיש שבמקביל לדבר הזה, ישבתי היום עם שר האוצר, דיברתי עם ראש הממשלה, ויש איזו הסכמה עקרונית, והיא עובד, היא עומדת לצאת לדרך על 50 מיליון שקל שיעברו אלינו, ואנחנו נקנה עם זה הם מחשבים, ואנחנו נספק מחשבים לכל הילדים שזקוקים לזה. הכל יהיה דרך הבתי הספר, זה יהיה בצורה מושכלת, ואנחנו, ימים בודדים, אנחנו נעשה את כל הדברים האלה, זה עשרות אלפי מחשבים.
בעצם המטרה היא להגיע לכל, לקשר בין כל תלמיד וכל מורה, אז אם אני מבין נכון, אתם נערכים לתקופה לא קצרה שהילדים יהיו בבית, כי הרי אם היו מדובר על 4-5 ימים, שבוע, שבועיים, המדינה לא הייתה משקעה 50 מיליון שקלים למשל, ברכישת ציוד כזה.
וקודם כל אני רוצה להזכיר לך שהיה פעם סיסמה של מחשב לכל ילד, ואני בעד הדבר הזה, אני לא בעד זה שילדים יראו מחשב כל היום. אני גם אמרתי והנחיתי שהתוכניות המקוונות לא יהיו כאלה שילדים יצטרכו לשבת 4 שעות מול מחשב, אלא יהיה להם מפגש בוקר, תפילה בבוקר, מפגש אחר בבוקר.
אז בוא נניח רגע למחשבים בצד. אני הורה חרדי, ברוך השם יש לי ילדים, אין לנו בבית מחשב, אין לנו אינטרנט, אין לנו כבלים, אין לנו הוט ואת כל הדברים הללו. יש לנו טלפון, טלפון כשר, איתו אנחנו מתנהלים ומשתמשים מתוך רצון ומתוך בחירה. ולא נכניס הבית המחשב בגלל שאין לימודים. מה אנחנו עושים?
א', אם אני אדאג שיהיה לכם מחשב, שיהיה לו רשת אינטרנטית רק של החרדים, והיא תהיה חסומה, ויש שם רק תכנים קשרים, יכול להיות שיהיה...
אם מאחורי הדבר הזה באמת עומדים גופים מוסמכים, רבנים, תורנים, מוכרים במגזר החרדי, אז המהלך הזה יכול לצאת לפועל, אבל אתה רואה את זה קורה?
אנחנו עובדים על הציר הזה, אני עובד, ואני עובד על ציר מקביל של טלפונים, אמרתי לך, טלפונים, לא סמארטפונים, אבל...
טלפונים פשוטים, טיפשים מה שנקרא.
טיפשים בדיוק, שיהיה לילדים והם יוכלו לנהל עם הרבי שלהם, עם המלמד, עם התלמוד תורה, עם הגנים, וגם חבר'ה שבבתי ספר אחרים שאין להם.
כן, אבל זה מתבצע כבר היום, לכל משפחה יש טלפון. כלומר, מה הטלפון הזה שאתם תביאו, איזה מסרך הוא ייתן לשיעור? כבר היום הילדים יושבים בטלפון, בקושי מצליחים לנהל ככה שיעור, 30 תלמידים על הקו, אני לא צריך לספר לך איך הדבר הזה נשמע.
בהחלט, אני מודה שאנחנו במשבר גדול, שלא נראה כמו גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית, אנחנו צריכים לשים התאמות, אנחנו צריכים לסדר את הדברים, אנחנו עובדים על זה, אנחנו... מתקדמים מהמדינות, מהחמש מדינות המתקדמות ביותר בעולם, במענה הזה של למידה מקוונת. אני מסכים איתך שאנחנו נפגשנו עם זה במכה גדולה מאוד לפני חודש. עשינו תהליך ארוך מאוד ורציני מאוד בדבר הזה. יש לנו 36 אולפנים, גם אולפנים חרדיים, כשהכוונה שלנו היא באמת לנסות למצות את הכל. יש לנו מפקחים שדואגים לכל בית ספר, לראות איך זה מגיע. המטרה שלי היא לא רק הידע. המטרה שלי היא גם שמורה, מורה, מלמד, יתקשר לתלמיד בבוקר, יגיד לו בוקר טוב, יאסוף אותו, במקום שחבר'ה, אני שומע על ילדים שהולכים לישון ב-2-3 בבוקר, וקמים ב-11-12 בצהריים. אני רוצה שיהיה לנו איזושהי מסגרת באמת, כי הקורונה לא הולכת לעזוב אותנו לצערי הרב בתוך 2-3, אנחנו צריך לחיות עם זה חודשים, כן. אין לי ספק.
זה גם חוזר אגב לעניין המשכורות של המורים, של המורות, גם של המלמדים, של כל מערכת החינוך.
אני אומר עוד פעם, למידה המקוונת יהיה בצידה שכר, ויהיה בצידה שכר הוגן. יש בזה מחלוקת בין משרד האוצר, אני חושב, ולבין הסתדרות המורים. אני חושב שאנחנו צריכים שהשכר יהיה שכר הוגן ומכובד, ושבחודש יולי יוסיפו חלק מחודש יולי, המורים יוסיפו, יקחו חלק במסע הלאומי.
חשבון החופשה, כן.
חשבון החופשה, את אוגוסט ודאי שהוא יהיה חופש, וככה נוכל גם לעזור למשק, בכדי שיש עוד דברים, אני מדבר גם עם האוצר, על עוד כל מיני תוכניות, בכדי שנוכל שחודש יולי יהיה חודש של לימודים, וכל משקי הבית בישראל ייכנסו לעבודה.
אוקיי, אז אני מסכם את דבריך למען מאזיננו, שקצת לא כל כך הבינו מה בעצם התהליך, מה קורה היום, מה קורה מחר בנושא הלמידה. אתה אומר, יש משבר, המשבר הוא משבר עולמי, ואתם כן. במאמץ אדיר לפתור אותו גם באמצעות הטלפון למשפחות חרדיות, וגם באמצעות יצירת מחשב עם פלטפורמה מוכשרת, קשרה על ידי רבנים, שתגדיל את היכולת ללמד את התלמידים מהבית, וזה יקרה בתקופה הקרובה. זה מה שאני למד מדבריך.
אני אומר, זה יקרה הכי מהר שאפשר, בהחלט.
הרב פרץ, אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה פוליטית אחת, כי לפחות הדיווחים מבלפור, מבית ראש הממשלה, זה שהצדדים שם קרובים לחתימה, ודווקא מהמפלגה שלכם, מפלגת ימינה, אנחנו כל הזמן שומעים ככה אמירות שקשה להבין מהם. האם אתם בתוך הממשלה הזו, האם אתם מחפשים יציאת חירום מהממשלה, אולי תיק החינוך יילקח מכם, תיק הביטחון בטוח יילקח, איפה אתם בסיפור הזה?
קודם כל, ערב יום השואה, כשאנחנו, מי שיש לו ורבים מאיתנו, יש סבא וסבתא, או אין כבר בגלל כל מיני סיבות של השואה, אנחנו מבינים את גודל הנס ואת גודל הפלא האלוקי שקרה לנו, והקמת ממשלה בערב הזה, יש בזה משהו סימבולי מדהים בעיניי, בדרכים שהקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו איתנו. הקמת ממשלה בעיניי היא צורך לאומי, כאן מצב חירום שלא היה כדוגמתו, יש לנו הרבה, צריך לבנות תקציב, לתת מענה למעלה מיליון מובטלים. אני מכיר את גם את נתניהו מאוד טוב וגם את גנץ, אני חושב שהם יוכלו לשתף פעולה, לשניהם יש אחריות לאומית, אני מקווה שזה יסגר בקרוב, ואם קווי היסוד יתאימו, אז כמובן שימינה תהיה חלק מהעניין ותהיה שותפה.
כלומר, העיקרון שלכם זה קווי היסוד ופחות התיקים, אתה אומר מצב חירום, תוותרו על תיק החינוך או על תיק נוסף, אין מה לעשות.
אנחנו בהחלט נדרוש את מה שבמשא ומתן הקואליציוני, נדרוש את מה שמגיע, אבל בהחלט הדרישה, הדבר הכי חשוב לנו, זה שקווי היסוד יתאמו.
שר החינוך, הרב רפי פרץ, שיהיה רק בשורות טובות. אמרת קודם שלכל אחד מאיתנו יש איזה סבא או סבתא, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש ילד או נכד, שצריכים לספר לו מה היה כאן לפני 70 שנה.
לאשתי מעולם, היא לא אמרה את המילה סבא או סבתא.
כן.
סבי הרב.
טוב, יש רבים רבים כאלה, זה חלק מיותנו יהודים, בכל הדורות היו אנשים בעם ישראל שלא יכלו לומר את המילה הזו, כל פעם בסיבה שלה והאירועי התקופה.
זה בגלל השואה.
כן, לא, ברור, כן. הרב רפי פרץ, שיהיה בשורות טובות.
שלום, שלום, ובעזרת השם, שנעבור את היום הזה ונקבל בשורות טובות על הנהגה ועל אחדות בעם ישראל.
אמן.
שלום, אבי.
ערב טוב, בהצלחה. אנחנו עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום והפרשן יעקב ריבלין, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב, יעקב. לפני שנדבר רגע על הקורונה והמחלוקות הפוליטיות שמתגלגלות אלינו גם על הישיבות, פתיחת הזמן קיץ ותלמודי תורה ועוד תחומים אחרים, מסתבר שבהכל יש גם קצת פוליטיקה, אבל לפני זה אנחנו גם שומעים את הרב רפי פרץ מדבר ככה עם ההשלמה לקראת ממשלת אחדות והבנה שהם המפלגה שתצטרך לשלם הכי הרבה, זה אחד. ושתיים, האם באמת יש חתימה ערב, יעקב?
ברגע שאנחנו מדברים, אני לא יכול להגיד חסידית אם נתניהו שלף את הפיילוט שלו, כמו שרבי שלף.
ההסכם נחתם, ממש לפני 5 דקות, זה המידע שאני קיבלתי ממשרד חרדי.
בכל מקרה, ידעתי. ידענו כבר לפני כמה שעות שברגע שנגמרה הסוגיה הרת הגורל של הנציג בוועדה לבחירת שופטים, הרי לא להאמין, ההסכם הזה התבזבז יומיים על מי יהיה הנציג ואם יהיה מהאופוזיציה וזה בשעה, ואבי יוכל להרחיב בזה, לתפקיד של שופט הראשון שהתפנה בעוד 1.5 שנים. זה מעיד לנו באיזה רמה של חוסר אמון והחשדנות ההסכם הזה נחתם, ואני לכן קצת סקפטי לגבי ההמשך. זאת אומרת, הממשלת האחדות הזאת תתחיל ותצא לדרך, כי אין ברירה, שני הצדדים מבינים שאי אפשר לקחת את המדינה לבחירות רביעיות, אבל אם רמת האמון שהופגנה במהלכים שעד עכשיו, שיומיים אנחנו מסתובבים סביב איזשהו דבר שולי, זה לא, בוא נגיד, ההיריון הזה לא מצפה לנו להביא איזה ילוד טוב לאוויר העולם, תהיה לנו ממשלה, אני לא יודע כמה אורך הימים שלה.
תראה, בעולם המשפטי, והיו פה יותר מדי משפטנים שבחשו, אומרים שהסכם טוב זה הסכם שאתה יורד בו לכל הפרטים ולא משאיר שום דבר פתוח. אז בנוגע לפסילה של נתניהו, יש הבנה שאם תהיה פסילה הולכים לבחירות על ידי בגץ, הוא יוגדר, לפי מה שאני שומע, אפילו לא כממלא מקום ראש ממשלה. ראש הממשלה השני שיושבה ביחד, זה מין כמו סוגיה תלמודית של קניין לאחר 30 יום שכבר חל עכשיו, יוגדר כבר מעכשיו כראש ממשלה חילופי. זאת אומרת, יהיו פה למעשה שני ראשי ממשלה כמעט חופפים, ואתה רואה שהם ממש ירדו לקרטי הפרטים. אגב, יעקב, לא הייתי מזלזל בעניין הזה של הווטו למעשה בוועדה למינוי שופטים, כי זה קובע שאי אפשר יהיה להמשיך למנות שופטים בלי הסכמה של הימין. זה מאוד מאוד משמעותי לגבי ההרכב של משפט העליון, בסוף עם כל מה שאמיר אוחנה עשה מסביב, אבל לארבע שנים של הילד שקט לא תהיה עכשיו בחוץ, כי אין הקומץ מסביע את כל הארבעת השרים שם בבית הידי שרוצים להיות שרים, ההרכב של בית המשפט העליון היום שונה לחלוטין מאשר לפני 5 שנים. לכן היה כאן באמת, הייתה כאן דרמה אמיתית, זה לא היה משהו מן השפה ולחוץ. אני חושב שיעקב, תקן אותי אם אני טועה, זה טוב לנו החרדים שיש ממשלה כזאת. אמנם איווט ולפיד יזריקו אבנים מבחוץ, אבל לפחות אנחנו נהיה תחת מוטת כנפיים רחבה יותר, ולא בממשלה.
כן, ומה שמעניין, אבי, מה שמעניין, שמענו לפתח את הרב רפי פרץ מדבר על התאמה לקווי היסוד, יתאימו לנו, אם אנחנו יודעים שהתאמה לקווי היסוד זה התיקים שאנחנו נקבל, ובאמת כפי שאתה ציינת, אבי ממרן, ימינה הולכת לשלם את המחיר, אני בודק מה החרדים מקבלים, מתברר שלא נשרה מציפורן ידם אפילו שביב אחד, הם מקבלים את כל מה שהיה להם קודם, אבל אני רוצה רגע ברשותכם לחזור שוב להסכם. יש פה סעיף אחד מאוד משמעותי שמה קורה עם בגץ פוסל, ולדעתי, אם עד עכשיו נתניהו התפלל שבגץ לא יפסול אותו, עכשיו מאוד כדאי לו שבגץ יפסול אותו וילכו לבחירות רביעיות, ואני אסביר למה. ההסכם הזה, אם הוא מתקיים כמו שהוא, אז בעוד שנה וחצי הוא עוזב, ובעוד 2.5 יש פסק דין, אנחנו הרי יודעים שהוא יורשע בדין, ואז הוא לא יוכל לכהן יותר. אבל אם ילכו לבחירות רביעיות, ונתניהו יממש את מה שהסקרים נותנים לו עכשיו רוב של 61, הוא יוכל להעביר את החוק הצרפתי, הוא יוכל להעביר כל מיני חוקים שהוא לא יכול להעביר עכשיו במסגרת האחדות. זאת אומרת, אם הבג"ץ רוצה לעשות טובה לבנימין נתניהו, שיועיל בטובו להגיד לו, אתה לא קשיר להקים ממשלה, ואז בחירות רביעיות, ובחירות רביעיות הכל פתוח, ונתניהו יוכל להגיע למה שהוא רצה, כי לדעתי, בתת ההכרה של נתניהו, עדיין בחירות רביעיות זה הייתה אופציה שהוא היה רוצה להגיע אליה, אבל הוא לא יכל בגלל לחץ לקהל, בגלל כל מה שהוא הבטיח לדרי ולאחרים.
לא רק זה, גם לא ריאלי בחירות רביעיות, שיש לך את הקורונה הזו ברקע כל הזמן, ויגידו לו...
בוא לא נשכח גם שמי שתפר, מי שתפר את ההסדר הזה זה אבי ליכט. אבי ליכט לא היה מוגדר כאחד מאנשי נתניהו בפרקליטות, הוא אחד מאלה שהובילו את חקירת תיק 4000 בראשיתו, ואם הוא אומר שזה יעבור בבגץ, כנראה שבסבירות גבוהה שזה יעבור, במיוחד כשבגץ יודע שהאלטרנטיבה היא ללכת...
אבי, האם אתה יודע לומר לנו עם איזה סג בני גנץ יגיע לבוחרים שלו מלבד התיקים? כי הרי אם בסוגיית השופטים ביבי ניצח, עם מה הוא חוזר מחר למצביע כחול לבן ואומר, הנה, על זה התעקשתי וקיבלתי. על תיק הביטחון, זה הסיפור.
זה לא מחר. אם באמת הוא יהיה ראש ממשלה עוד שנה וחצי, זה הישג אדיר. אחרי שהאלטרנטיבות שלי לא היו משהו, כשממשלת המיעוט התבררה כאור בפרח, והחברים שרצו לזרוק אותו בשול הדרך, הוא יוכל להציג הישג. לגבי הריבונות, אמנם זה תלוי בנתניהו, הוא לא צריך אפילו הסכמה שלו, אלא רק התייעצות איתו, אבל הוא יוכל להציג הישג, שהוא בלם את כל השינויים שנתניהו תכנן במערכת המשפט, לכן הוא יתעקש על זה, ואת זה הוא יוכל בהחלט להשיג. הוא מביא שר מטעמו שיושב שם, לציבור שלו זה אומר משהו, ויש לו את התירוץ הכי טוב של הסיפור של הקורונה. תשמע, אם באמת זה יצא לפועל, כולנו סקפטיים, בגלל שאנחנו יודעים שביבי לא נוהג לקיים הבטחות, אבל די נעלו אותו. אם בסוף זה יצא לפועל, אז יש לך עוד שנה וחצי ראש ממשלה אחר. זה דבר שלא היה פה עשור.
כן, אבל שניכם בוודאי שמתם לב...
זה המון זמן.
חברים, אתם מתעלמים לרגע מזה שגם אם הממשלה הזאת תיפול בעוד שבועיים, בני גנץ הישג עצום, אנחנו שוכחים ממה הוא הגיע. הוא לא הגיע עם 32 מנדטים, הוא הגיע עם 16 מנדטים, הוא הגיע עם חוסר תוחלת פוליטית לטווח ארוך, כמו שאמרתי, ותראו מה הוא קיבל.
הוא קיבל, אבל יעקב, מי כמוך יודע...
הוא קיבל מה ש58 מנדטים לא קיבלו.
יעקב, מי כמוך יודע, ההיסטוריה לימדה אותנו שאלו באמת אולי ניצחונות רגעיים וזמניים, ראינו הרבה מאוד פוליטיקאים כמו בני גנץ בעבר, שקמו בין בוקר
ככה,
מנצחים, אבל נעלמו אחרי שנה שנתיים.
לא, אבל כאן אם בי צריך להבין כאן, שיש כאן אירוע אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים, ויש כאן נעילה כמעט הרמטית. זאת אומרת, לדוגמה, אם ביבי מפרק עכשיו את הממשלה, גנץ מושבע כבר כראש ממשלה, והוא הופך לראש ממשלת מעבר עד להקמת ממשלה חדשה. האופציה היחידה שביבי הולך לבחירות כראש ממשלה, זה כמו שיעקב אמר, זה אם בגץ מחליט שהוא לא קשיר להיות ראש ממשלה, ואז הולכים מיד לבחירות, וביבי יכול לשנות את החוק, רגע אחרי שאם הוא ישיג את ה-61 לפי הסקרים יש לו את זה. אבל בכל קונסטלציה אחרת שביבי מפרק את הממשלה, גנץ הופך אוטומטית לראש ממשלה, או כבר ראש ממשלה מושבע. עכשיו זה אחרי עשור שאף אחד לא התקרב לזה אפילו. אף אחד לא נגע בזה. והוא למעשה עכשיו מוגדר כראש ממשלה חילופי עם 17 מנדטים פריטטי. תשמע, זה באמת הישג אדביר של גנץ. ואי אפשר גם להגיד שביבי, נכון שביבי הצליח לפרק את כחול לבן, אבל לגנץ מר ברמה אישית, אנחנו יודעים איך איווט ליברמן התייחס אליו, איך יאיר לפיד התייחס אליו, כמו אל אחרון החברי כנסת ביש עתיד, הוא מגיע כאן בהחלט, ובוא נזכור, לפני שבוע כולנו נגלגנו, אמרנו שבסוף נתניהו יזרוק אותו, ילך לבחירות, הוא לא יגיע לשום מקום, מתברר שהאיש הזה עם כל מה שצחקו עליו, ימר על הקלפים הנכונים, איפה היה לפני שנה וחצי ואיפה הוא עכשיו.
כן, זה באמת אמירה ברורה. כן, יעקב?
אני רוצה להזכיר את שני האישים האלה שהזכיר אבי, את אביגדור ליברמן ויאיר לפיד. היום, אתמול הייתה הפגנת הדגלים השחורים. היום זה היום השחור של שני החבר'ה האלה. כיוון שבניין שלם שהם בנו במשך שנה, תכננו אותו עוד לפני הבחירות בשלב א', אנחנו כולנו יודעים שהיה איזשהו סיכום עם ליברמן ולפיד שהולכים עד הסוף, הולכים להקים ממשלה בלי חרדים, שלב ראשון, לזרוק את נתניהו בשלב שני, עבודה של שנה ברבע ושלוש מערכות בחירות התרסקו להם היום בפנים, אני לא חושב
וצפויה לנו כאן אופוזיציה
שלנו מצטער על זה
לגמרי, צפויה לנו כאן אופוזיציה סוערת מאוד,
לאחל מזל טוב קטן
קדימה.
יש לנו שר שקיבל היום שתי תשובות שליליות, כן, השר יעקב ליצמן, אמרו שהוא חוזר למשרד הבריאות.
ברוך הופך חולים, אמרו.
הוא חוזר מלא מלא לשלוש שנים, בלי ליברמן ובלי לפיד, בדיוק שאיפת חייו.
באותו יום, כן, נאחל לו באמת בריאות איתנה, לצד לצערנו הרב הרבה מאוד מקרים אחרים של חולים, אנחנו כל הזמן ככה מפרסמים שמות ושומעים על שמות של חולים. מילה אחת אחרונה בנושא הפוליטי, כי אנחנו רואים בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, שלא ברור מה גנץ רצה לעשות, איזושהי התמתנות מצד ראשי שעריות כחול לבן, כן, נדבר על לפיד ובוגי ואחרים, שעצרו את המתקפה האדירה שלהם על גנץ, כדי לנסות וכן לתת לו איזשהו חבל אחיזה, אולי הוא יחזור, והטורבינה הזו תתחדש במלוא עוצמתה הערב כנראה, ובאמת גנץ יצטרך לבוא עם התשובות האלה שציינת כאן אבי.
הוא לא יצטרך להגיד תשובות לאף אחד, הוא לא חייב לליברמן וללפיד שום דבר, הוא יתנתק מהם, הוא תרפד להם את התוכנית, איך אומרים, בזרוע נטויה או ביד חזקה, הם בזו לו, הרי אני אחזור פה על מה שאמרנו לפני כמה שבועות, מתי גנץ החליט שהוא מפרק את התוכנית של ליברמן ולפיד, ברגע שהוא הבין שהם לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, הם רוצים לחתור לבחירות רביעיות, ובסופו של דבר, היעד האמיתי, אני לא יודע, הייתי אולי השני, הם רצו שני ראשים על החגורה שלהם. הם רצו את הראש של נתניהו, הם רצו גם את הראש של גנץ. יאיר לפיד לא הקים מפלגה ועבד 8 שנים, כדי שאדם שהוא בז לו בסתר ליבו, יהיה ראש ממשלה. ברגע שגנץ תפס את זה, הוא חצה את הרוביקון, הוא לקח את רשות הכנסת, והיום, כמו שאבי אמר, הוא יכול לחגוג ניצחון מלא.
משפט לסיום, א', זה לא יהיה כל כך מהר, כי קודם כל צריך להעביר את החוקים האלו שיבצרו את ההשבעה, זה קונסטלציה אחרת.
יש לנו רוב, אבי, יש לנו רוב של 78 בכנסת. אתה יכול להעביר...
כן, אבל צריך להעביר את החקיקה, נכון, נכון, אבל...
78.
פרק זמן, התשובה של גנץ תהיה תשובה אחת. הוא יעלה לצד נתניהו, וכשאני מתחייב כראש ממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחקיה, והוא יראה את יאיר לפיד, חברו לרוטציה מתחילת הדרך, אין תשובה יותר טובה.
בואו נעבור לעוד עניין, אגב, באותו עניין, אבי, אתה כתבת, פרסמת בעיתון עלות והשתלשלות, המסע ומתן שהתנהל הרבה מאוד זמן מאחורי הקלעים, בין גנץ ואנשיו לבין נתניהו ואנשיו, על ידי המתווך שהוא שר הפנים, הרב אריה דרעי, ועכשיו סביב הקורונה אנחנו גם כן רואים באמת הרבה מאוד מתחים, שכנראה באים גם מהרקע הפוליטי, אי אפשר להתעלם מהם, אבל גם בעניין ניהול המשבר, מי עושה מה, מי אחראי על מה, מי בורח ממה, כאילו יש פה איזה עננת ועדת חקירה כל הזמן מעלינו, וזה משליך מיידית גם על הציבור שלנו, שספג אולי את הספיגה הכי קשה בעניין הקורונה, עם טיפול מאוד כושל בהרבה מאוד מישורים, יש גם הצלחות קטנות, אבל בעיקר התעוררות מאוד מאוחרת של המערכת בטיפול ענייני הקורונה במגזר החרדי, ועכשיו מגיעה גם סוגיית הישיבות, ומוסיפה עוד שמן על מדורת ל"ג בעומר הקרובה. אני שואל את שניכם, מה אתם יודעים לספר לנו, למאזינים, על מה שקורה מאחורי הקלעים, אבל בעיקר לבני הישיבות, יעקב?
אני אחריג את בני הישיבות שהם סעיף אולי המספר 3 או 4 בדרגת סדר עדיפויות, כי ללמוד אפשר בכל מקום. ובוא נדבר על, אתה התחלת בתחילת השאלה הארוכה שלך, אבי, לדבר על צורת ההתנהלות. אני, בשורה התחתונה, העניינים בסופו של דבר פחות או יותר הסתדרו, אבל מה שראינו בהחלטות האלה זה פרטאצ'י אחד גדול. אתה הולך לישון עם החלטות מספר א', בחמישה לשבע מתברר לך שמישהו ניצל את זה שהשרים עייפים, והוא הכניס כל מיני סעיפים שנוחים לו. זו לא התנהלות של ממשלה, מקבלים החלטות מהרגע להרגע, משנים אותם תוך כדי, מפרסמים אותם עוד לפני שהממשלה התכנסה בכלל, אתה רואה באתרים הודעות של משרד הבריאות, זה משתנה, אני מסתכל על מדינות אחרות בעולם, אז באמת יש מדינות שעשו טעויות בתחילת הדרך, ומשלמות על זה מחיר יקר, אבל אחר כך הם התעשתו, יש להם תוכנית ברורה איך הם עושים, יש להם תוכנית יציאה, ואיך שאני רואה את הניהול של הקורונה, אני מאוד מקווה שהניהול של ענייני המדינה בדברים אחרים יותר טוב, כמו מדיניות וביטחון, כי אני יכול לסכם רק במילה אחת את ההתנהלות בנושא הקורונה, זה פרטאצ'י.
תראה, מתחנו כאן ביקורת לא אחת על הגרירת רגליים של הנציגים בתחילת הדרך. אני לא יודע, הייתה איזושהי החלטה לגבי המקוואות שהיא לא ברורה, וראינו היום בבוקר איזשהו פרסום הזוי באחד העיתונים, של ראש עיר שאומר, תלכו בשקל ליום למקוואות, לא מפעיל, לא שם שם שום עזרה לגבי השמירה וההיגיינה, אבל זה נשים בצד. לגבי הישיבות נראה שהפעם מתנהלים כמו שצריך, זאת אומרת, יש כאן מתווה שמנסים לשים אותו על השולחן, לקבל קודם כל אישור של משרד הבריאות, מה שאני מבין שעדיין לא ניתן, וכשהם פנו למשל לאריה דרעי, הוא אמר להם, תלכו כל שלושת המועצות, תנו לנו הסכמה רחבה מכולם, ואחר כך תביאו, או לפני, תוך כדי תביאו אישור של משרד הבריאות, ואז יש על מה לדבר. אם אתה שואל אותי, אני לא רואה את זה קורה, וגם זו הערכה של ראשי ישיבות בכירים שאפשר לדבר איתם. א', כי אולי למעט ישיבה כמו אור ישראל, קשה לך לראות ישיבה שאפשר להכניס שם את הבחורים לשלושה חודשים בלי שהם יצאו, זה לא משהו שנשמע הגיוני, ולכן על פנה בשלב זה נראה שעוד צריך להעביר כמה ימים בבית, ברוח הדברים שראינו במכתבו של ראש הישיבה הרב גרפל אדינשטיין, ושל מרן חכם שלום היום. לכן, אם אתה שואל, אם ההורים רוצים לקבל תשובה ברורה, ככל הנראה תחילת הזמן לא תיפתח במועדה.
אוקיי, כן, משפט אחרון, יעקב.
אני רוצה לספר פה, לשחרר פה איזה סקופ קטן. אתמול הגיעו, ביום ראשון, קיבל מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, מכתבים וחוות דעת מחמישה רופאים בכירים שהוא שלח לשאול את דעתם, האם להחזיר את הישיבות לתקנם או לא, כל חמשת הרופאים, ביניהם בכירים במחלקות הזיהומיות, אמרו לו חד משמעית לא להחזיר.
אוקיי, אז הנה, שמענו גם את הסקופון הזה בסוף דבריך, יעקב וריבלין, תודה רבה, עורך הדין אבי בלום, תודה גם לך, ושיהיה רק בשמחות ורק בריאות. תודה, ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי? גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים וההרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367. מה
נשתנה הלילה?
אצילו! אצילו! אצילו!
חויבתם בבידוד? עוברים עכשיו למלונית ומצילים חיים. כל יום שאתם בבית אתם מסכנים את חיי המשפחה שלכם. לרשותכם מלוניות עם כל גדרי ההלכה והצניות בחשרות מהדרין. בהוראת הרבנים, פנו עוד היום למוקד העירוני ובקשו להתפנות. ואם יצרו איתכם קשר לגבי פינוי, שתפו פעולה למען יקיריכם.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה צרו קשר עם הסניף. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240,000 שקלים וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
האם תינוקך רעב? אולי הוא בוכה כי בוקעת לו שן? מדוע הוא לא מצליח לישון לילה שלם? עם מי אפשר להתייעץ? בקו התוכן והייעוץ הייחודי, פשוט להיות אימא. תוכלי לקבל מענה ותמיכה מקצועית מבלי לצאת מהבית. ייעוץ הנקה, תזונה לתינוק, יועצות שינה, הרצאות מרתקות ועוד. פשוט להיות אימא. איתך גם בימים אלה. השירות כרוך בתשלום, החזר מלא ומתנה לזכאיות. לפרטים והרשמה
058-32-12-705 או 6. 058-32-12-705 או 6.
ערב יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב7 המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. ב8 הרב מרדכי נויגרשל משוחח עם מאזינים על אמונה, ביטחון ואתגרי התקופה. ב10 בלילה עצות מהחיים עם חיים ולדר. וב12 בלילה בצלאל כהן שב אל המסע המצמרר של צוות כל חי במחנות ההשמדה בפולין. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו ככה גיחה קצרה, שוב, לענייני הקורונה, בדיקות, הנושא שכבר ככה אנחנו עוסקים בו יום-יום, אבל עדיין תלוי, כרוך וקשור בהצלת חיים, ואנחנו עם מנהלת מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות, הגברת דבורה חסיד, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על שיתוף פעולה לבדיקות עד הבית, שיתוף פעולה בין מדע ועיריית בני ברק וקופת חולים מכבי, מה זה אומר בסוף ללקוח, לקוח של מכבי שנמצא בקצה ומעוניין בבדיקה, ותמיד אנחנו שומעים על זמן עד שהתשובה מגיעה ותהליך מאוד ארוך, מה אתם מציעים לו?
כן, אני אתחיל בכך שאדם שמרגיש לא טוב, מה שהיה או מה שהוא, צריך להתקשר לרופא, להגיד, אני לא מרגיש טוב, התסמינים שלי הם כאלה וכאלה, ואז הרופא מפנה אותו לבדיקת קורונה. זה בשגרה, ככה זה התנהל, אנשים ניגשו לעשות בדיקה, ועד לפני פסח, מה שקרה, נעשו הרבה מאוד בדיקות, חלק מהבדיקות לא נמצאו, בגלל שהם נשלחו לכל מיני מעבדות, ואז חלק מתנושבי בני ברק בעצם חוו חוויה של לשבת בבית, לחכות לתוצאות, כשהתוצאות לא הגיעו, או שלא הגיעו אליהם כדי לדגום בפעם השנייה, אחרי שהם נמצאו בממצאים חיוביים. מה שעשינו בשיתוף פעולה עם מדה בערב חג הפסח, ואחר כך ביום חמישי ושישי, עשינו מבצע רחב היקף בבני ברק, ונכנסנו יחד עם מדה לכ-600 בתים, 600 מטופלים, ודגמנו אותם והעברנו את כל הבדיקות למעבדה המרכזית של מכבי, שזה בערך 600 בדיקות, ואז הייתה לנו שליטה מאחרי הפסח, הייתה לנו שליטה על היקף הנבדקים בבני ברק, שמית, ידענו מי נבדק, מה התוצאות, מתי צריך ללכת אליהם פעם נוספת, ופשוט המבצע הגדול הזה הביא לכך שחלק גדול מהאנשים פשוט נרגעו, כי הם היו במתח. הם היו במתח, כי הם לא ידעו מה קורה איתם.
אוקיי, okay. עכשיו, כל המנגנון הזה פעיל גם עכשיו, נכון לעכשיו?
בהחלט. אנחנו כרגע במצב שאנחנו יודעים, היו לנו סדר גודל של בערך 1,000, אני מדברת על קופת חולים מכבי, היה לנו בערך 1,200-1,300 חולים בבני ברק, ומתוכם, כמובן, כל מי שנמצא שהוא חיובי לקורונה, הנוהל אומר ככה, אם הוא נמצא חיובי, רופא ממכבי מתקשר אליו, שואל אותו שאלות קליניות, כדי לראות מה מצבו, מחליט האם הוא הולך
נשאר בבית, לבית מלון, הולך למלונית, בבית, הולך לבית חולים.
או
כן.
בדיוק. מרגע שיש החלטה כזו, מכבי עוקבת אחרי המטופלים שלה, ושואלת אוקיי. אותם פעמיים ביום, דוגמת אותם. אוקיי?
מילה אחרונה בנושא האוכלוסייה המבוגרת, הגיל השלישי, הקשישים, אנחנו גם בערב יום השואה, ורבים מהם בבני ברק, אנשים שסבלו כבר בחייהם, סבל רב, ועכשיו הם גם מבודדים, והם צריכים תרופות וסיוע. איפה אתם בעניין הזה?
בהחלט, אנחנו מאוד קשובים לאוכלוסייה הקשישה, ככה, אוכלוסייה מגיל 65 ומעלה, ואוכלוסייה שנמצאת בבידוד, אנחנו יוצרים איתם קשר, ואנחנו שולחים להם הודעת SMS, לא SMS, הודעת שיחת טלפון, ושואלים אותם אם הם רוצים שאנחנו נביא להם את התרופות לבית. אנחנו משנעים את התרופות לביתם של אנשים מבוגרים וגם מבודדים כדי שלא יצאו מבתיהם. אנחנו יותר מזה, העובדת הסוציאלית המחודית יש לה מערך שלם, שאנחנו מרימים טלפון לאנשים ומדברים איתם, שואלים אותם מה שלומם. אנחנו מדברים עם אנשים הקשישים ויש גם אנשים עריריים כדי לראות שהם בסדר. אנחנו גם יחד עם עיריית בני ברק עשינו מבצע של חלוקת מזון. עם מתנדבים שהעירייה גייסה וגם אנחנו.
טוב, יפה.
אני,
אז קודם
אני
כל באמת ישר כוח,
יש,
כן?
אבי, יש לי ברשותך אם תרשה לי, תראה, אני רוצה לומר משהו שזה באמת מאוד מאוד חשוב לי, תראה. אני עובדת 7-8 שנים במכבי כמנהלת מחוז המרכז. בני ברק היא במחוז שלי. בתחילת הדרך היו כל מיני קולות שדיברו על כך שחרדים לא ממושמעים, והם יוצאים יכולים להביא כל מיני תמונות חריגות בכל מיני אמצעי תקשורת. אני רוצה לומר לך שאני חושבת, ההתרשמות שלי, אני כל יום בבני ברק, האוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה ממושמעת. ברגע שאמרו להם להיכנס לבתים, הם נכנסו, והם נענים לכל ההנחיות שניתנו להם ממשרד הבריאות ומאיתנו, ומעיריית בני ברק. ואני רואה אותם בבקרים, אני רואה את הגברים במרפסות, עם הספרים, אני רואה אותם מתפללים, אני רואה את הילדים במרפסות, הם לא ברחובות. הם אוכלוסייה שמגיעה לציון לשבח. לא שום עוד גנאי אחרת. הם ממש משתפים פעולה.
זה ברור. אוקיי, טוב, יישר כוח גם על המילים הללו, דבורה חסיד, מי שעומדת בראש מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות, תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה רבה.
טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
פורור, חד וחלק.
סוף הסיפור, הבוס מתקשר ואומר, קבל כל מה שביקשת, רק תחזור!
והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שייה מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367 מה
נשתנה הלילה?
אצילו! אצילו! אצילו!
חויבתם בבידוד? עוברים עכשיו למלונית ומצילים חיים. כל יום שאתם בבית אתם מסכנים את חיי המשפחה שלכם. לרשותכם מלוניות עם כל גדרי ההלכה והצניות בחשרות מהדרין. בהוראת הרבנים, פנו עוד היום למוקד העירוני ובקשו להתפנות. ואם יצרו איתכם קשר לגבי פינוי, שתפו פעולה למען יקיריכם.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה צרו קשר עם הסניף. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240,000 שקלים וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
האם תינוקך רעב? אולי הוא בוכה כי בוקעת לשן? מדוע הוא לא מצליח לישון לילה שלם? עם מי אפשר להתייעץ? בקו התוכן והייעוץ הייחודי, פשוט להיות אימא. תוכלי לקבל מענה ותמיכה מקצועית מבלי לצאת מהבית. ייעוץ הנקה, תזונה לתינוק, יועצות שינה, הרצאות מרתקות ועוד. פשוט להיות אימא. איתך גם בימים אלה. השירות כרוך בתשלום, החזר מלא ומתנה לזכאיות. לפרטים והרשמה
058-32-12705 או 6 058-32-12705 או 6.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
אז החתימה בין כחול לבן לליכוד כאמור מאחורינו, ערב יום השואה, ואנחנו תוך כדי כמובן ממשיכים לקבל עוד כל מיני דיווחים על חלוקת התיקים בתוך כחול לבן, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם יועץ התקשורת אליאור חורב. שלום, ערב טוב.
שלום טוב, שלום שלום.
אליאור, כשאנחנו מדברים הערב ורואים את אני שואל אותך, האם בסוף הצעד הזה של גנץ יכול להתקבל בקרב אנשים שהצביעו לו, למפלגה שלו, לכחול לבן?
לא, אני חושב שגנץ ימצא היום בעצם בסיטואציה שהוא הנדס את עצמו אליה, ולכן כל הפיצוצים במסע ומתן, הכל היה ריטואל שכולם להגו לו, מדוע. לגנץ לא, אין ברירה. גנץ מתייצב לבחירות בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, הוא פסול בעיני רוב המחנה שלו, אחד, כי הוא סתר למחנה שלו, הוא נתן למחנה הזה בתוכו גט קריטות. דבר שני, הוא הלך והכשיר את האיש שהיה הסמל של המחנה הזה. המחנה הזה שהיה מוכן להרבה מאוד פשרות, היה מוכן ללכת לאחדות עם הליכוד, לא היה מוכן להכשיר את נתניהו. גנץ נתן לנתניהו מתנה שגם 80 מנדטים לא יכלו היו לתת לו. ולכן ערכו כל כך גדול בעיני נתניהו. גנץ נתן היום לנתניהו לא 18 מנדטים ולא...
אבל מצד שני, אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע סוף סוף איזשהו פוליטיקאי שמצליח לראות מקרוב את כיסא ראש הממשלה, והוא לא נתניהו. זה גנץ עושה את ה...
אתה יודע, גם משה רבנו ראה את ארץ כנען ואליה לא הגיע ולא יכול היה להיכנס, וזה יהיה הסיפור עם גנץ. אנחנו לא נדרש לא לעוד שנה וחצי, ואפילו לא לעוד שנה. ברגע שנתניהו יראה שהקורונה מאחוריו והמשק מתייצב, הוא ימצא אחת מ-5,000 עילות אפשריות כדי לשלוח את גנץ ואת אנשיו הביתה. הרי לא יעלה על הדעת, כי זה מה שאתה תשמע מיריב לוין ומזאב אלקין ומניר ברקת, אתה תשמע ומגלעד ארדן, שמפלגה עם 18 מנדטים, לא עם 33, מבקשת לקבל רוטציה. וכשהנושא הזה יהיה רלוונטי, יגידו חברי הכנסת של הליכוד, אנחנו חשבנו שגנץ יצליח לאחד מחדש את השורות, אבל הוא בקושי חצי מהליכוד, מה פתאום? ויהיו הרבה מאוד סיבות, ונתניהו יסביר שצריך מניסיונו, ובליכוד יגידו, הציבור אבל בחר בנתניהו, לא בחר בגנץ.
כלומר, אתה אומר, ההסכם הזה לא שווה את החתימה, אין אמון בנתניהו, זה מה שאתה אומר?
אני רוצה הערב הזה, בגלל יום השואה, אתה מכיר אותי היטב, אני יודע להיות הרבה יותר חריף. ההסכם הזה שווה בדיוק כמו הבטחה למשה כחלון להתמנות ליושב ראש מנהל מקרקעי ישראל, הוא שווה בדיוק כמו ההסכם שנחתם בין נתניהו לבין חבר הכנסת שאול מופז, הוא שווה בערך כמו הבטחה של נתניהו לניר ברקת להיות שר אוצר, לכן נתניהו שווה בדיוק את מה שנתניהו שווה. הוא האיש שנתן הכי פחות למשק במשבר הכי גדול, הוא איש שתמיד יודע לדבר הכי טוב, לעשות הכי מעט, ומי שמצפה שנתניהו בגיל 70 ישנה ממנהגו הפוליטי, שעליו עשה קריירה מאוד מוצלחת, הוא או כסיל או אוויל. במקרה הזה אני חושב שהוא שניהם.
אבל יש משפט ברקע, גם נתניהו יודע שהמשפט הזה קיים, אז הוא לקח שנה וחצי, גנץ בלם הרבה מאוד חוקים בעניין הזה, והוא אולי כן מתכנן איזושהי תחנת פרישה עוד שנה וחצי. זה כזה נורא לי.
אנחנו מוקלטים?
כל הזמן.
יפה. אז בוא נשמור את ההקלטה מרגע זה, ותשדר אותה בעוד שנה וחצי. בעוד שנה וחצי נתניהו יבוא ויאמר, חבר'ה, המשפט מתנהל מצוין. עורכי הדין שלי, כל הפרשנים המשפטיים משוכנעים שאני אזוכה. היעלה על הדעת שאדם שעומד להיות מזוכה, אחרי רדיפה משפטית ופוליטית הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל, יפנה את כיסאו, צריך לתת לצדק לומר את דברו. והנה לך עוד שנתיים וחצי שנתניהו ראש ממשלה. הרי אנחנו כולנו מכירים את הסחורה, הסחורה מלווה אותנו כבר למעלה מ-20 שנה, עוד מעט 14 שנים ברצף. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לומר שזה מפתיע אותנו. כולנו יודעים את התורה, זו שבכתב וזו שבעל פה.
עוד פרט קטן בהסכם הזה, שלא מופיע בהסכם, אבל אתה יודע, תמיד יש את הטיוטות ששם נמצאים הדברים המשמעותיים, ויש ערבויות להסכם. אחת מהן, זה שאם נתניהו לא עומד בסעיף של רוטציה עם בני גנץ בעוד שנה וחצי, ש"ס פורשת מהקואליציה הזו.
אתה יודע לומר לי מה יהיה מצבה של ש"ס בעוד שנה וחצי? אתה יודע לומר לי האם אריה דרי כן או לא נמצא לפני תיק פלילי? אני מקווה לגמרי שלא.
אלו שמונה מנדטים...
אבל שמונה מנדטים האלה ילכו אל רבותיהם ותתכנס מועצת חכמי התורה ותמצא את העילות. אנחנו שנינו יודעים שעוד לא נמצא מכניזם לאכוף הסכמים פוליטיים, וזה ודאי לא המכניזם. צריך לזכור, בסופו של דבר נניח שגנץ ירצה להגשים שמינית מתאוות בוחריו, ונניח שגנץ יתבע בממשלה לאפשר לעיריות כמו חיפה, כמו תל אביב, כמו רמת גן, לאפשר תחבורה ציבורית בשבת. האם גם במקרה כזה אריה דרי נשאר ערב להסכם? האם במקרה כזה ש"ס מתפטרת מהממשלה? לא יעלה על הדעת, ולכן אני אומר, זה הסכם שנעשה למידותיו של הנאיבי והתמים ביותר שבא לפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם.
ולשיטתך היה אופציה או להקים ממשלה צרה עם תמיכת הרשימה המשותפת מהאופוזיציה, או ללכת לבחירות רביעיות. מה לשיטתך גנץ כן היה צריך לעשות?
ראשית, אתה מכיר את דעתי, אני טוען שלא צריך לפחד לא מחרדים ולא מערבים, ולא צריך להלך אימים, לא על החילונים ולא על הלאומנים. והייתה גם אופציה שלישית, ואת האופציה השלישית הציג יפה מאוד יאיר לפיד. אם אתה טוען שכניסתך לממשלה היא מה שנקרא ממשלת ימי קולרה, ימי קורונה, בבקשה, תאריך את הכהונה של נתניהו לחצי שנה. בחצי שנה הזו נראה אם נתניהו יהיה ראש ממשלה מוצלח וינהיג נכון, יקבל את תמיכת האופוזיציה, אפשר לדון אז על ממשלת אחדות. אבל תראה מה הולך להיות כעת. כעת למעשה גנץ מחויב להגן על נתניהו, למנוע את הדחתו האפשרית על ידי בית משפט שעשוי לטעון שהוא כלל איננו יכול להרכיב ממשלה בנסיבות האלה, ונתניהו קיבל את היריב האופוזיציוני הגדול ביותר שלו, שלמעשה אומר לא נפל פגם בישיבה עם נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים. אין לזה מחיר. נתניהו הוא לא המנצח הגדול, הוא המנצח בנוקאוט של כל הנוקאוטים בפוליטיקה הישראלית.
יועץ התקשורת ליאור חורב, תודה רבה לך. ימים טובים יותר. תודה, ערב טוב. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו שיחות עם מאזינים עם הרב מרדכי נויגר של ברוח יום השואה. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ערב טוב לכם.